פסחים דף למתת, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. הירק שמקשט את השולחן של ליל הסדר הוא המרור. מרור זה מרירות. זה אתה מביא על השולחן ביום שאתה מסמל את החירות, את הגאולה. זה באמת העניין. כשאתה רוצה לדעת להעריך את המקום בו אתה נמצא, אתה צריך לזכור באיזה שעבוד נורא היינו לפני כן. שהיינו משועבדים לפרעה במצרים, איזה מרירות הייתה לנו. וכך נוכל להודות ולהלל ולשבח את מי שעשה לאבותינו ולנו את הניסים הגדולים האלה שהוציאנו ממצרים, גאלנו, הביא לנו את התורה, הקים אותנו להיות עם הנבחר. זה המרור. באיזה ירקות אפשר לצאת ידי חובת אכילת מרור? המשנה מביאה כאן רשימה של ירקות. הגמרא מפרשת כל ירק, מה המשמעות של הירק הזה, לפי הלשון שהייתה במקום בבבל שם, מה שהם היו מכירים. נשתדל גם להתאים את זה ללשון המדוברת בזמננו, מה שידוע. צריך לדעת גם שהסדר זה לפי סדר העדיפות. הירק שהמשנה מונה ראשון הוא הירק המובחר ביותר למצוות מרור. ואילו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו, ידי חובת מצוות אכילת מרור, בפסח בליל הסדר. וזה הולך לפי הסדר הזה. בחזרת, בתמחה, ובחרחבינה, ובאולשין, ובמרור. חמישה סוגים. אנחנו בעזרת השם נבאר אותם בגמרא אחד לאחד. יוצאים בהם, בירקות האלה, בין כשהם עדיין לחים ובין כשהם כבר יבשים. זה לא הבעיה. איפה כן הבעיה? אנחנו צריכים שיהיה לזה טעם מרור, טעם מר. אז לכן הם לא נאכלים, אבל לא כבושים בחומץ, ולא שלוקים שהם מאוד מבושלים עד שהם כבר נימוחו. ולא מבושלים בכלל, כי זה גם מאבד את הטעם של המרירות. אם אדם אין לו כזית של חזרת, הוא רוצה לצרף את התמחה. אין בעיה, מצטרפים זה עם זה לכזית. יכול חצי כזית חזרת, חצי כזית תמחה. שליש כזית חזרת, שליש כזית תמחה, שליש כזית חרחבינה. אפשר לצרף אותם יחד. ויוצאים ידי חובה גם בכלח שלהם. יוצאים ידי חובת מרור ובדמי. דמי זה ירקות שספק אם הפרישו מהם תרומות, אם הפרישו מהם מעשרות. תרומות ודאי הפרישו, כי תרומות כולם היו מפרישים. יש ספק אם הפרישו מהם מעשרות. אדם לוקח מרור מהשוק של כאלה, הוא יודע שהוא שמחר לו את המרור, לא נאמן על המעשרות, אז מדרבנן צריך להפריש מעשרות פעם נוספת. אם הוא לא הפריש מעשרות, הוא יוצא ידי חובת מרור בדמי. זה נקרא דמי, יוצאים את זה ידי חובה. ויוצאים ידי חובה במרור של מעשר ראשון, שנטלה תרומתו, הפרישו מזה תרומת מעשר, וכן יוצאים ידי חובה במרור של מעשר שני. זה מפרישים, כשבאים להפריש תרומות ומעשרות, חלק מהרשימה זה מעשר שני. יש דרך לאכול את זה בירושלים. ואם האדם רוצה לאכול את המרור של מעשר שני לא בירושלים, אז הוא יכול לצאת ידי חובה במרור של מעשר שני, אם פדו את המעשר שני. דיינו, אדם שגר רחוק מירושלים, התורה נותנת לו אפשרות לקחת את הירקות של המעשר שני, לפדות את זה על כסף, ואז הירקות נהיים חולין ויוצאים ידי חובה במרור הזה. וכן, והקדש, אדם הקדיש את המרור לבית המקדש, והוא פדה את זה מהגזבר, אז המרור הזה יצא לחולין, אז הקדש, מעשר שני והקדש שנפדו, יוצאים בהם ידי חובת מרור בליל הסדר. הגמרא באה לתרגם בלשון של בבל כל סוג וסוג מהרשימה של הירקות שיוצאים בהם ידי חובת מרור. קודם כל חזרת, הירק שמוזכר במשנה בשם חזרת, זה לא מה שנקרא חזרת בלשוננו, אלא זה חסה בלשון הגמרא. האמת שגם היום חזרת נקרא חסה. בעבר קראו לזה סלט. זה היה השם של הירק הזה. אבל מה שנקרא אצלנו חסה, זה חזרת. וזה הראשון שמנוי במשנה, חזרת זה מה שאנחנו אוכלים, החסה, היר, העלה הזה, שאנחנו אוכלים, שחלק גדול מעם ישראל אוכלים את הירק הזה, בתור מרור, זה מה, מה שהמשנה מונה הראשון, וזה באמת הכי מעודר מצד הפשטות של הלשון של המשנה. זה קצת מבלבל שהמשנה קוראת לזה חזרת, אז זה נראה כאילו מתכוונים למה שנקרא בלשוננו חרין, שבשוק זה נקרא חזרת. לא זה הכוונה חזרת שבמשנה. אלא מה שכתוב כאן חזרת זה הכוונה לחסה, מה שנקרא בלשוננו חסה. וזה הכי מעודר מצד הדין של המשנה לקחת אותו ולצאת בו ידי חובה, כמו שתכף נקרא גם כמלשון של החכם צבי, כמו שמיד נראה. מה שבמשנה למדנו, הסוג הרביעי, אולשין, תכף נגיע לסוג השני, מה שנקרא אולשין, זה הכוונה לאינדווי. אומרים בשוטן שתנו מביא שזה מה שנקרא היום אולשים. ככה זה נקרא היום. ככה נראה שזה הכוונה. כי במפרשים לא כל כך מובן, לא כל כך מובן מה, מה הם מתכוונים. אז יוצאים בזה גם כן ידי חובה. מה הכוונה תמחה? שזה הסוג השני שמובא במשנה. אז בארמית קראו לזה, אמר רבא בר בר חנה, תמחת השמה. במשנה ברורה, הלכות פסח, סימן תפעין ג' סעיף, סעיף קטן למדלת, הוא מביא שזה מה שנקרא היום חזרת, אוכרין, זה הסוג השני שמוזכר במשנה. זה תמחיתה. עכשיו, שזה משמעות אדירה, אדירה. כי אם אנחנו היינו כותבים את המשנה בעברית של לשוננו, היינו כותבים ואילו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, בחסה, ובחזרת, הכוונה בחרין. זה אומר משהו, כי בעצם זה שתי הירקות שבכל עם ישראל מה שידוע יוצאים בזה ידי חובת מרור. אולי יש עוד מנהגים, אבל זה המנהגים הרווחים, המנהג הרווח, רוב המקומות לוקחים חסה, ויש נוהגים לקחת חרין, חזרת. אז מה שמנוי ראשון במשנה, זה דבר ראשון חסה. אחרי זה לקחת חרין. זה קצת מבלבל, כי כתוב חזרת, קוראים לזה, לחסה קוראים חזרת, אבל בעצם זה חסה. הראשון זה חסה. מה שהמשנה קוראת חזרת זה חסה. ומה שכתוב, תמחה, זה הסוג השני, שהוא גם כן בעדיפות מספר 2, זה מה שנקרא חזרת בלשוננו, זה חרין של לשוננו. עכשיו, אולי קודם, לפני שנשלים את הנושא, איך שבמנהג זמננו, נקרא גם כן את השאר השמות, איך שזה מתורגם לארמית. מה הכוונה הירק השלישי שמוזכר פה במשנה? חרחבינה, אמר רבי שמעון בן לקיש, זה עצבתא דדקלה. זה מין סיב שגדל סביב הדקל, סביב הגזע של הדקל. ומה זה במרור? מרור הכוונה מרירתא. מרירתא, כשאתה מתרגם את הלועזי רשי שהוא מביא, זה יוצא אלים מרים. ביור של השוטנשטיין הוא מביא שזה סוג של לענה. יש כאלה מבארים שזה סוג של לענה. בכל אופן, כאן אנחנו מנינו את החמישה ירקות שהמשנה מביאה. תכף נראה עוד שתי ברייתות, אבל המשנה מביאה חמישה סוגי ירקות שאפשר לצאת בהם ידי חובת מרור בפסח. והראשון שנמנה זה מה שנקרא בלשוננו חסה. והשני זה מה שנקרא בלשוננו חזר את הכוונה לחרין. כותב הגאון המפורסם רבנו צבי אשכנזי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעל שוט חכם צבי, זכיתי הקטן להימנות מבין יוצאי חלציו. הוא כותב בספר השאלות ותשובות שלו בסימן קי"ט, לזכות את הרבים בעניין מצוות אכילת מרור, ראיתי, הוא כותב, כי טוב להודיע שהחזרת השנויה במשנתנו, מה שכתוב הירק הראשון, ובלשון חכמים ראינו שזה מה הכוונה, חזרת, אומרת הגמרא, תחילת המילים בגמרא, חסה. בלשון חכמים זה נקרא חסה, שמצווה לחזר עליו. זאת אומרת, החכם צבי אומר, אני רוצה לזכות את הרבים ולהודיע לכולם, למרור תיקחו חסה, מה שהם מוכרים בשווקים בשם חסה, העלה הירוק הזה. שמצווה לחזור עליו, כי הוא הראש וראשון השנוי במשנתנו. זאת אומרת, החכם צבי פוסק, שהעדיפות לקחת למרור זה לפי הסדר ששנוי במשנה. אם אין לך חסה, קח חרין, מה שנקרא חזרת. ומה שלא נהגו לאוכלו למצוות מרור בארצות אשכנז ופולין, היום יש הרבה שנוהגים לאכול את החרין, מה שנקרא כאן, בשני, מה שמנוי פה שני, תמחה, שנקרא חרין, חזה או חזרת, זה אותו דבר. מה שלא נהגו באשכנז לקחת את החסה, אלא לקחו את החרין, זה בגלל שלא היה מצוי אצלהם חסה. ככה הוא טוען. כיוון שהרצות אלו קרות, ואין מין זה מצוי בהן בזמן הפסח. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, או מפני שלהיו בקיעים, בטיב פתרון שמות הירקות, כמו שבקיעים בזה אנשי הארצות שגרים קרובים, שקרובות לארץ ישראל ולבבל, שם היה משנה, שם היה הגמרא. ולכן לא ידעו מהי החזרת, ולקחו חרין שהוא תמחה, לפי מקצת החכמים, שזה הדבר השני שנמנה במשנה. חזרת ותמחה, תמחה זה השני. כותב שמה שאפילו להוציא על זה כסף, היום בזמננו זה לא כל כך יקר, אבל להוציא על זה כסף, בשביל לזכות לצאת ידי חובה, בחסה שהוא הכי מובחר. הוא אומר שבזה שאנשים אכלו חזרת חרין, שאכלו מרור חרין, יצא מזה קלקול, שלא אוכלים כזית, כי אנשים באו לאכול פחות כל פעם, אנשים קשה להם לאכול חרין, כי זה מאוד 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 חריף. אז לכן הוא אומר, עדיף כבר לאכול חסה, כך גם כתוב בשו"ת חתם סופר אורח חיים סימן קוף למד ב', להעדיף לאכול, לצאת ידי חובת מרור בחסה, וככה מנהג הרווח בעם ישראל. יש אמנם, החזון איש מובא בשמו, שהוא היה נוהג דווקא כן לאכול חרין. הוא אומר, חסה זה לא מר, זה לא מר. אז אמנם יש אלה אומרים שכשאתה לוקח עלים קטנים יותר, הם יותר מרים, או שיש כל מיני שלבים שהחסה כן מרה, ואנחנו לא מקפידים כל כך על זה, יש אולי עניין דנים בפוסקים, האם להקפיד לקחת את החסה כשהיא עדיין, כשהיא מרה, או אין בעיה לקחת אותה כשהיא לא מרה, בכל אופן, אבל יש הרבה בעם ישראל שנוהגים דווקא כן לאכול חרין, ויש כאלה שיש להם מסורת של דורות שהם אוכלים חרין בדווקא, ומאדרים ומקפידים דווקא לאכול חרין, ואם קשה להם בזה שזה מאוד חריף, אז יש כאלה שטוחנים את זה לפני כן, עושים כל מיני פתרונות כדי שכן יוכלו לאכול כזית ברווח, אז כל אחד ינהג כמו מנהג אבותיו, אנחנו לא באים פה כמובן להכריע, אנחנו רק מביאים את הדברים, ומצאנו לשון כל כך נפלאה בדבריו של החכם צבי, אז הבאנו גם את לשונו, מה באמת ראוי לעשות לעניין מצוות אכילת מרור. מביאה הגמרא ברייתא שמונה את חלק מהרשימה במשנה, ותוספת של עוד סוגים של ירקות. תנא בר כפרה, אלה ירקות שהאדם יוצא בהם ידי חובתו, מצוות מרור בפסח. באולשין, דיברנו על אולשין במשנה, שאינדווי, לשוננו מובא בשוטנשטיין, שזה הכוונה למה שנקרא באמת אולשים, ובתמחה, אמרנו שזה החזרת החרין, בחרחלין, זה לא ראינו קודם מה זה חרחרין, באמת במפרשים אומרים שלא ידוע מה זה, יש מדרש שנקרא שכל טוב, בספר שמות, פרק י' ב', הוא מביא שזה רונדומי בלעז. מי שיודע מה זה רונדומי, אז זה יכול לעזור לו. בכל אופן זה חרחלין, לא כזה ברור מה הכוונה בזמננו. בחרחבינין, חרחבינין זה חרחבינה. אמרנו שזה הסיב שגודל סביב הדקל. ובחזרת, חזרין, זה הכוונה. מרור, מה שאנחנו אומרים חסה, זה מה שחסה. רבי יהודה אומר, יוצאים מדי חובת מרור אף באולשי שדה. זה נקרא אולש בר. ואף באולשי גינה, אולשין רגילים. וכן יוצאים מדי חובה וחזרת, אמרנו כבר שזה הכוונה לחסה. שואלת הגמרא, רגע, רגע, רגע. אולשי גינה זה אולשין רגילים. וחזרת, אז את שני אלה כבר אמרת נקמה, אתן אלי רישה. כבר כתוב בתחילת הברייתא ברשימה, למה זה מביאים את זה בדבריו של רבי יהודה גם כן? עונה הגמרא, אחי כאמר רבי יהודה, אף אולשי שדה, אולשי בר, הדין שלהם כמו אולשי גינה וחזרת, אפילו שזה נקרא עם שם נוסף, אולשי שדה, הדין שלו זה כמו אולשים רגילים וחזרת, ויוצאים בהם ידי חובה. רבי מאיר אומר, יוצאים ידי חובת מרור אף, באסווס, וטורה, ומר, וירואר. זה ארבע מינים, שלא ידוע היום מה הכוונה של הארבע מינים האלה, אבל אמר לרבי יוסי, לרבי מאיר, זה לא ארבע מינים. דע לך שאסווס וטורה זה בעצם אותו דבר. מין אחד הוא. וכן מר זהו ירואר, זה גם כן מין אחד. אז בעצם יש לנו רק שני מינים פה. מר ירואר ואסרס וטורה. זה בעצם שני, עוד שתי ירקות הוא הוסיף, שלא ידוע, לא ברור היום איזה ירקות הם התכוונו. ברייתא נוספת שמפרטת את הסוגי ירקות שיוצאים בהם ידי חובת מרור. תנא דבי שמואל, ככה למדו ברייתא בבית מדרשו של שמואל. אלו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח. אז בחזרת אמרנו שזה חסה בזמננו. באולשין, אז אמרנו שזה עולש, מה שלפי נראה חלק מאלה שמפרשים, שזה הכוונה לעולשים בזמננו. ובתמחה, אמרנו שזה חזרת אוכרין, איך שזה נקרא. ובחרחבינים, שאמרנו שזה סיב של הדקל, לגלל סביב הדקל. פה הוא מוסיף, ובחרגינין. חרגינים מפרשים שזה הכוונה מין ירק. לא מבואר בדיוק איזה סוג. ובהרדופנין, מבארים שזה סוג של לענה, שזה לענה. רבי יהודה אומר, אף חזרת יולין וחזרת גלין כיוצא בהן. חזרת גלים הם עלים שעשויים כמו גלים, או בגלל שיש מקום שנקרא גלים, שזה חזרת שמגיע משם. כיוצא בהם, שאפילו שיש להם שם נוסף, בכל זאת אפשר לצאת בזה ידי חובה, זה גם נקרא כמו חזרת. רבי אילה אומר משום רבי אליעזר, יוצאים ידי חובת מרור אף בארקבלין. מה זה ארקבלין? זה סוג של ירק, סיב כזה, גדול ועווה, שהוא מין ירק בפני עצמו. גם זה לא בדיוק מבואר מה הכוונה. אומר רבי אילה, אני שמעתי מרבי אליעזר שיוצאים ידי חובה בארקבלין. וביקשתי לי עוד חבר ששמע מרבי אליעזר שיוצאים בזה ידי חובת מרור, ולא מצאתי. אבל בסוף יגעת ומצאת תאמין. כשבאתי לפני רבי אליעזר בן יעקב, הודה לדבריי שגם הוא יודע שככה אמר רבי אליעזר, שיוצאים ידי חובת מרור בסוג סיב שנקרא ארקבלין. רבי יהודה אומר, יוצאים ידי חובת מרור בכל ירק מר שיש לו שרף כשחותכים אותו. רבי יוחנן במרוקה אומר, כל שפניו מחשיפים, שהצבע שלו בהיר. אחרים אומרים, כל ירק מר, זאת אומרת ככה, לא יוצאים ידי חובת מרור, אלא בירק מר, שגם יש לו שרף, יש לו גם שרף כשחותכים אותו וגם פניו מחשיפים. זאת אומרת, הוא מצריך את כל התנאים. אמר רבי יוחנן, מדברי כולם נלמד, ירק מר, יש לו שרף ופניו מחשיפים. כי בכל הירקות המרים יש את שני הסימנים האלה. אמר רב הונה, הלכה כאחרים שצריכים את שני התנאים, גם שיהיה ירק מר, שיש לו שרף ופניו בהירים. החכם צבי אומר שבאמת בחסה יש את כל הסימנים שהביאו חכמים. מספרת הגמרא, היה אחד החכמים שלא לקח חסה בהתחלה. רבינה מצא אשכחי את לרב אחא ברי דרבה, דאבה מהדר המרירתה. הוא לקח אחרי, הוא חיפש ירק שנקרא מרירתה. אמרנו שזה סוג לענה, עלים מרים. רשי, לפי הלועזי רשי זה עלים מרים, ואיך שהשוטנשטיין מביא שזה, יש אומרים שזה מין לענה. בכל אופן הוא חיפש את הסוג ירק הזה לצאת בו ידי חובת מרור. אמר לי, אז רבינה, כשהוא ראה שרבה אחר ככה מהדר, זה הוא לוקח למרור, שזה דווקא הסוג האחרון שמובע במשנה, כן, מרור זה הדבר החמישי במשנה האחרון, אמר לי, מה היא להתיך? למה אתה דווקא לוקח את הירק הזה? מה, דמרירין טפייק, אתה רואה שזה מאוד מר, לכן אתה חושב שלכתחיל המצווה לקחת את הירק הזה? והדבר הראשון שהמשנה אומרת, חזרת תנן, אז אם כן, עדיף לקחת את מה שנקרא היום חסה. וכן תנא דבי שמואל, חזרת, זה עדיף, מרור. ואמר רבי יושעיה, לכתחיל המצווה לקחת בחזרת, את החסה. ואמר רב, מה היא חזרת? זה הכוונה לחסה. ומה היא חסה? למה זה נקרא חסה? למה לוקחים דווקא את הירק הזה? דחס רחמנה היא לבן. שקדוש ברוך הוא חס עלינו וריחם עלינו וגאל אותנו ממצרים. אפשר לבאר שבעצם המרור היה רחמים. בעצם המרור היה רחמים. איך הם יכולים להיות במרירות רחמים? אלא ידוע, דבריו שמפורסמים בשם הגאון רבי אליהו מווילנה. גאון מווילנה. הוא אומר, וימררו את חייהם בעבודה קשה. ככה הפסוק אומר, וימררו את חייהם. תסתכל את הטעם שיש מעל המילים האלה. תראה שכתוב, שיש שם את הטעמים, קדמה ואזלה. קדמה ואזלה. בארמית קדמה ואזלה זה הקדימו ויצאו. אומר הגאון מווילנה, אתה יודע למה הקדימו ויצאו בני ישראל ממצרים לפני הזמן? הרי הקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם כמה זמן? 400 שנה. וכמה זמן הם היו בפועל? 210 שנה. למה? אתה יודע למה קדמה ואזלה? בגלל שוימררו את חייהם, אבל ימררו, המרור, זה חס רחמנאי לבן. זה שמררו את חייהם, זה היה כושר השיעבוד, זה זירז. שאבותינו יצאו ממצרים לפני הזמן, הם לא יכלו להתמאמה. הם לא יכולים להישאר שם הרגע אחד יותר, כמו שאריזל אומר, ידוע בשמו, שאם היו נשארים עוד רגע אחד, כל לא היה אפשר לגאול אותם, כי הם היו נתמאים לגמרי בתומת מצרים. בכל אופן, זה היה חס הקדוש ברוך הוא עלינו. ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, למה נמשלו מצרים כמרור? לומר לך, מה מרור זה שתחילתו רך, אבל וסופו, אם אתה משאיר אותו באדמה, הוא מתקשה. אף מצרים, תחילתם, הם ועבידו בני ישראל, ועבידו מצרים את בני ישראל בפרח, בפרח הכוונה בפרח. התחילה הם אמרו להם, בואו תצאו לשוק העבודה, בואו תעשו בניינים טובים, בואו תשתלבו בענף הבנייה, אנחנו נשלם לכם, אנחנו בעצמנו נעבוד איתכם, בתחילה זה היה פרח, ואחר כך סופם קשה, ויעבידו אותם ממש עבודה קשה בכל עבודה בשדה. אז ככה זה גם שייך. בחסה, לא במרור שאתה לוקח, אז למה אתה לוקח מרור? אמר לי רווחה, לרווינה, אתה יודע מה? קיבלתי. עד ריבי, אני חוזר בימי היום, אני לוקח חסה למרור. אמר לי רב רחומי לאביי, ממה ידעי מרור מן ירק הוא? התורה אומרת על מצות ומרורים יאכלו. מי אמר לך שמרור הכוונה ירק בכלל? אולי זה סוג דג מר. הימה מרירתא דקופיא, מרה של דג שנקרא קופיא. תרצת הגמרא, התורה ודאי מתכוון שניקח ירק מר, כי כתוב על מצות ומרורים. התורה הקישה בין המצה למרור. דומיה דמצה, זה צריך להיות מרור דומה למצה. מה מצה עשויה מדבר שגדל גידולי קרקע? אף מרור צריך להיות דבר שגדל מגידולי קרקע, ולא מדג. שואלת הגמרא, אז צריך להיות דבר שגדל בקרקע, ואימה ירדוף, זה סוג של עץ מר, אולי אותו ניקח למרור. עונה הגמרא, לא, צריך להיות דומיה דמצה, מה מצה עשויה מתבואה, ממין זרעים? אף מרור צריך שיהיה מין זרעים. שואלת הגמרא, אולי ניקח סם המוות, זרע שהוא סם המוות לבהמה, ואימה, ארזיפו, זה סם המוות לבהמה. אומרת הגמרא, לא, צריך להיות דומיה דמצה, מה מצה שאתה קונה אותה בכסף של מעשר שני, שזה מאכל חשוב? כן, אדם שיש לו מעשר שני, והוא פדה את זה על כסף, והוא קונה בכסף מאכלים לאכול בירושלים, הוא צריך לקנות דווקא דברים חשובים. מצה זה דבר שנקנה בכסף מעשר שני. צריך שגם המרור יהיה דבר שנקנה בכסף מעשר שני. אבל אף מרור שנקנה בכסף מעשר שני. עכשיו, ארזיפו, הוא לא נקרא אוכל. זה סם המוות של בהמה, אז הוא לא נקנה בכסף של מעשר שני. אז הוא גם לא קשר למרור. אמר לי רבא ברב חני לאביי, אימה, מרור חד. מי אמר לך שיש כל כך הרבה סוגים של ירקות שיוצאים בהם ידי חובת מרור? אולי נאמר שיש רק סוג ירק אחד שיוצאים בו ידי חובה. עונה הגמרא, הפסוק אומר על מצות ומרורים, לשון רבים, כתיב. שואלת הגמרא, אולי מרורים לשון רבים, זה שתיים, מיעוט רבים שתיים, ואם המרורים טרי? אומרת הגמרא, לא, דומיה דמצה. כתוב על מצות ומרורים. כמה סוגי דגן אפשר לצאת ידי חובת מצה? יש חמשת מיני דגן. מה מצה? מינים הרבה, אף מרור מינים הרבה. באמת במשנה מצאנו חמישה סוגים של ירקות. בברייתות, אמנם הבאנו עוד. אמר רבא, ברבונה אמר בשם רב, ירקות שבאנו פה ברשימה, שמרו חכמים שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, כולם נזרעים יחד בערוגה אחת. מה פרוש יחד? זאת אומרת, הם נזרעים בערוגה אחת. ואין בזה איסור של כלאי זרעים. אפשר לזרוע אותם באותה ערוגה. שואלת הגמרא, מה? מה, זה נקרא כמו סוג אחד של, של זרעים או של ירקות שאפשר לזרוע אותם באותו ערוגה, כמו שהכל אותו סוג, כמו שהכל חיטים, כמו שהכל סעורים, ככה אתה יכול את כל הרשימה, אני יודע, חזרת, תמך, חרחבינה, הכל יחד, בערבוביה, ולא עוברים בזה משום כלאיים? מטיב רבה, יש לי קושיה משנה במסכת כלאיים. שם כתוב ככה, חזרת וחזרת גלים, אולשין ואולשי שדה, קרישין וקרישי שדה, כוסבר וכוסבר שדה, חרדל וחרדל מצרי, ודלת המצרי והרמוצה, שזה סוג של דלת, אינם כלאיים זה בזה. זאת זאת אומרת, זה הולך פה זוגות. דווקא חזרת וחזרת דגלים, או הזוגות האחרים שמובעים במשנה, אין, אין בהם איסור כליים. אבל חזרת ואולשין, שזה סוג מזוג אחד וסוג מזוג אחר, נראה בדברי המשנה, שזה לא נאמר שאין בהם כליים, אלא אם כן עכשיו עם כליים זה בזה. וכי תאמה, אם תרצה לומר שכל מה שכתוב במשנה זה הכל דבר אחד, וזה לא זוג זוג, ולא לא נאמר כמו שאנחנו קראנו, חזרת וחזרת גלים, אולשין ואולשי שדה, אלא תגיד, חזרת וחזרת גלים, ואולשין ואולשי שדה, את כל הרשימה תגיד שזה הכל סוג אחד, ומנוע כליים זה בזה, לא ייתכן. וכי תאמה כולו, בעד הקטני להו, מה פתאום? ואמר רב, רב עצמו הרי אמר, שאתה אומר את האמרה בשמו, רב ברבון הרי אומר בשם רב, את האמרה הזאת, שירקות שמרו חכמים, אדם יוצא בהם ידי חובה בפסח, אין בהם משום כליים. הם נזרעים בערוגה אחת, הוא אומר. לא יכול להיות שמתכוון לומר שהם כולם אין בהם כליים, כי הרי רב עצמו, שהוא בעל השמוע, אומר שאת המשנה במסכת כליים שונים, זוגות, זוגות, קטני. זאת אומרת שרק חזרת וחזרת גלים אינם כליים זה בזה, אבל חזרת ואולשין הם בוודאי כליים זה בזה. תרץ את הגמרא, לא זה הכוונה של רב, שאין, הם לא כליים זה בזה, כי הם נחשבים כמו סוג אחד. מה פתאום? זה ודאי סוגים שונים של ירקות, ואסור לזרוע אותם יחד. אלא מה, הם נזרעים כאחד, אמר רב, נזרעים כהלכתם באותה ערוגה, אתה זורע אותם במרחקים שהם לא יונקים אחד מהשני, כהלכתן, כמו שראינו משנה, שתכף נראה, זה הכוונה נזרעים. שואל את הגמרא, אז אם כן מהחידוש של רב, אם אתה רוצה לומר שזורעים אותם כמו שזורעים תמיד ירקות שונים, אפשר לזרוע אותם בערוגה אחת עם מרחקים נכונים, כדי שלא ינקו אחד מהשני ולא יהיה פה כליים. אז מה החידוש בדבריו של רב? הרי זה משנה מפורשת במסכת כליים, שאם אתה זורע אפילו בערוגה אחת חמישה מינים, אם זה במרחקים טובים, אפשר לזרוע אותם באותה ערוגה. זה לאו דווקא ירקות שיוצאים בהם ידי חובה של מרור בפסח, כי הלכתם תנינה כבר למדנו משנה מפורשת במסכת כליים, שאפשר לזרוע בערוגה אחת כמה סוגי זרעים, והם לא כליים זה בזה. אז מה החידוש בדבריו של רב? שאת הירקות שיוצאים בהם ידי חובת מרור, אפשר לזרוע כהלכתם בערוגה אחת. המשנה הזאת נשנתה גם במסכת כליים וגם במסכת שבת. המשנה אומרת, ערוגה, כחלקת אדמה, שהגודל שלה, שהיא שישה טפחים על שישה טפחים, זה הגודל של הפיסת אדמה, זורים בתוכה חמישה זרעונים שונים, וזה לא נחשב כליים. איפה? ארבע זרעונים על ארבע רוחות הערוגה, בזוויות, בכל ארבע זוויות, ועוד זרעון אחת באמצע, ואז זה לא נחשב כליים. כמו שבמסכת שבת, הגמרא מבארת בדיוק למה זה לא כליים, לא נאריך כאן. אבל בכל אופן, אם אתה אומר שיש מרחקים, כמו כל זרעים ש... כשמרחיקים ביניהם מספיק, אפשר לזרוע אותם באותה ערוגה, ככה גם לגבי אותם ירקות שיוצאים בהם ידי חובת מרור, אז מה החידוש של רב שאפשר לזרוע אותם בערוגה אחת? הרי כל הירקות אפשר לזרוע בצורה כזאת בערוגה אחת. תרץ את הגמרא, מהו דתימה? אם רק היינו לומדים את המשנה שמתירה לזרוע את החמישה זרעים, זרעונים, בתוך ערוגה של שישה על שישה טפחים, הייתי אומר רני מילי, הדברים האלה נאמרו דווקא בזרעים. זרעים לא יונקים כל כך הרבה מהאדמה, אז לכן מספיק מרחק כזה ביניהם. אבל בירקות, אולי הם צריכים רווח יותר גדול, ואז יהיה אסור לזרוע אותם בצורה כזאת, חמישה ירקות בפיסת אדמה של שישה על שישה טפחים, חמישה סוגים, כי הם צריכים יותר רווח, כמה שמלן רב שגם ירקות אפשר. שואלת הגמרא, מה? ירקות לוקחים יותר מקום? למימרד ירקות עלים המזרעים, הם יותר יונקים מזרעים? והתנן, למדנו משנה מסכת כליים, כל מיני זרעים אין זורעים בערוגה אחת. אם זה זרעים, אתה לא יכול לזרוע את זה בערוגה של שישה על שישה טפחים. אתה יודע מה? כן, רק כל מיני ירקות זורעים בערוגה אחת. אתה רואה מפה שירקות, דווקא עליהם נאמרו דברי המשנה שאפשר חמישה סוגים לזרוע בערוגה של שישה על שישה טפחים. אלא אומרת הגמרא להפך. מהו דתם? אנחנו היינו סבורים לומר, אני מרור, המרור הזה שמובא במשנה זה בכלל לא ירק. אולי מין זרעים ננהו, ואולי אסור לזרוע אותו באותה ערוגה יחד עם שאר הירקות. כמה שמלן, שהמרור זה סוג ירק, ולכן מותר לזרוע אותו בערוגה אחת יחד עם שאר הזרעים בהרחקות הנכונות. שואלת הגמרא, איך ייתכן שמרור זה סוג זרעים? סלקא דעתך? והתנן במשנה אלו ירקות שלהם יצא בהם ידי חובת מרור, ומובא שם המרור באחד מהירקות. אתה רואה שזה סוג ירק? וכן תנא בר כפרה, כשהוא הביא את הרשימה של ירקות שצריכים במיני חובת מרור, הוא גם הביא דוגמה מרור. הוא כותב ירקות והוא כולל בהם מרור, וכן תנא דבי שמואל ירקות. אז אתה רואה מפה שמרור זה ירק. אף אחד לא היה סבור לומר שזה סוג של זרעים. מתרץ את הגמרא, תירוץ אחר. באמת ברור לנו שמרור זה סוג ירק. וירקות, המשנה אומרת מפורש שאפשר לזרוע חמישה סוגים בערוגה של שישה שישה טפחים, לא היה צריך את החידוש של רב. החידוש של רב זה על סוג הראשון של המרור, על חזרת שנקרא בלשוננו חסה, יצטריך עלי. סק הלת החמינה, היו על בדעתנו לומר שאת זה אי אפשר לזרוע בערוגה מצומצמת של שישה טפחים על שישה טפחים יחד עם עוד ארבעה סוגי ירקות. למה? הועיד וסופה להקשות, היא מתקשה. אז אם כן, נימה, נייטיב לה, רב חטפי, צריך שתהיה מקום יותר מרווח, להרחיק אותה קצת יותר משאר הירקות. לב אמר רבי יוסי ברבי חנינה, כלח של כרוב, כלח של כרוב, שהוא קשה, הוא כבר יונק יותר, צריך להרחיק את שאר הירקות ממנו יותר, מרחיבים לו סביב בית רובע, ולא זורים שם עוד סוג אחר. אז אולי נאמר, אז אנחנו רואים מפה אלמה, שקרוב, כיוון שסופו להיקשות, יאבין עלי רב חטפי, אנחנו נותנים לו שטח בית רובע, ולא זורים בפנים. אז אולי גם פה, החינמי, הרי גם המרור, גם החזרת, הרי הוא מתקשה, אז אולי גם הוא צריך להרחיק ממנו את שאר הירקות, בית רובע, נתיב לרב חטפי, ניתן לו יותר רווח, כמה שונן רב שלא צריך, זה החידוש של רב. שלמרות שהמרור מתקשה, החסה מתקשה, אפשר לזרוע אותה יחד, חמישה ירקות, בשטח של שישה על שישה טפחים, לפי הרחקות שמובעים במשנה, וזה לא נחשב כליים. במשנה למדנו שיוצאים בירקות האלה, חמישה ירקות שמנינו, יוצאים בהם בין כשהם מלחים, בין כשהם יבשים וכו'. אמר רב חיסדא, לא שנו שאפשר לצאת בהם מדי חובה גם כשהם יבשים, אלא בכלח, שהוא גם כשהוא מתייבש עדיין יש לו מרירות. אבל בעלים, רק לחים, אז אין יוצאים בהם מדי חובה, אבל כשהם יבשים לא. כי אז כבר אין להם את הטעם של המרירות. שואלת הגמרא, ומדקתני סייפה, הרי בהמשך המשנה מה כתוב? ויוצאים בכלח שלהם. רק בהמשך מדברים על הכלח. אבל כשדיברנו בתחילת המשנה ואמרנו על הירקות האלה, יוצאים בהם בין לחים בין יבשים, לפני שדיברנו על הכלח, כנראה שאמרנו בין לחים בין יבשים, מכלל דרישה אלין. על העלים כתוב, גם כשהם יבשים, יוצאים בהם ידי חובה. עונה הגמרא, מה פתאום? פירוש כמפרש. סוף המשנה בא לפרש את תחילת המשנה. כי קטני בין לחים בין יבשים. שמעתי לך שיוצאים מדי חובה בירקות של המרור גם כשהם יבשים. לא התכוונתי להעלים. התכוונתי רק לכלח. הכלח. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שבעלים לא יוצאים מדי חובה כשהם יבשים? מי טבעי. למדנו ברייתא, יוצאים בהם ובכלח שלהם בין לחים ובין יבשים. אז רואים שגם בהם כשהם יבשים יוצאים מדי חובת מרור. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, לחים יוצאים בהם, יבשים אין יוצאים בהם. זאת אומרת, חכמים לא מחלקים בין הכלח לבין העלה, בכל מקרה רק לחים יוצאים בהם. ויש דבר שבזה מסכימים חכמים ורבי מאיר ושווים, שיוצאים בהם גם כשהם קצת התייבשו, כשהם כמושים, אבל לא כבושים בחומץ, ולא שלוקים שמבושלים עד שנימוכו, ולא מבושלים כל צורכם. כללו של דבר, כל שיש בו עדיין טעם מרור, יוצאים בו ידי חובת מרור. וכל שאין בו טעם מרור, אין יוצאים בו. אבל בכל אופן, בדבריו של רבי מאיר ראינו שבין עלים, בין כלחים, יוצאים בהם אפילו כשהם יבשים. מתרץ את הגמרא גם כאן, תרגום, ממש כתוב שיוצאים בהם כשהם יבשים, זה רק על הכלח, אבל על העלים יוצאים רק כשהם מלחים. תנו רבנן, ירקות שמנינו שיוצאים בהם ידי חובת מרור, אין יוצאים בהם כמושים כשהם קצת יבשים. אבל משום רבי אליעזר ברבי צדוק אמרו, יוצאים בהם כשהם כמושים. אמרנו שגם חכמים ורבי מאיר בברייתא הקודמת גם סוברים שיוצאים בהם כשהם כמושים. ביי רמי בר חמו הסתפק בשאלה. מהו שיצא אדם מדי חובתו במרור של מעשר שני בירושלים? מעשר שני שאדם הפריש. מעשר שני מכל הירקות שצמחו. מדרבנן גם מירקות גם מפרישים תרומות ומעשרות. הפריש מעשר שני מהירקות. והוא מעלה את זה לירושלים, הוא רוצה לצאת בזה ידי חובת מרור, האם הוא יוצא או לא. עכשיו, אליבא דרבי עקיבא, שהוא סובר שאפשר לצאת ידי חובה במצה שנאפתה מחיטים של מעשר שני, אם יוצאים בידי חובה בירושלים, לא תיבאי לך, בוודאי שיוצאים. אשתא, אם במצא שהחובה של מעשר שני במצא, ממה נעשה מצא? מחמשת מיני דגן. בדגן חייבים במעשר מהתורה. אז שהחובה של מעשר שני מדאורייתא, אז מעשר שני מהתורה המצא הזאת. בכל זאת נפיק בה, הוא יוצא בזה ידי חובת מצא, במצא של מעשר שני, אז במרור, שמהתורה לא חייבים להפריש תרומות ומעשרות ממרור. במרור לא חייבים להפריש מעשר שני. כל החיוב מעשר שני זה רק מדרבנן. אז אם כן, מבעיה, וכי צריך לומר לנו שיוצאים בזה ידי חובה במרור של מעשר שני בירושלים, כי תיבה אלך, הספק הוא, לליבא דרבי יוסי הגלילי, שסובר שבמצא של מעשר שני לא יוצאים ידי חובה בירושלים. מאי, האם נאמר שבמרור כן? דווקא במצא, שהחיוב של מעשר שני זה מדאורייתא, הוא דלא נפיק, אז הוא לא יוצא ידי חובה. אבל במרור, שמהתורה לא חייב בכלל במעשר שני, וכל החיוב זה רק מדרבנן, אולי נפיק, אולי הוא כן יצא ידי חובה במרור של מעשר שני בירושלים. עוד דילמה, או שנאמר, גם כשרבנן תקנו לתת מעשרות, מעשר שני, הם לא באו לחלק בסוגי המעשרות. כמו הדין של מעשר מהתורה, ככה הדין של מעשר מדרבנן. מה שאפשר לעשות עם מעשר מהתורה, אפשר לעשות עם מעשר של דרבנן. כי כל דתקינו רבנן, כן דאורייתא תקון. כשרבנן תקנו להפריש מעשר שני מירקות, הם תקנו שהדין של המעשר שני יהיה כמו מעשר שני מהתורה. אומרת הגמרא, מה רבה? מסתברא מצה ומרור. מכיוון שכתוב על מצות ומרורים יאכלו, יש היקש בין מצה לבין מרור, אז כמו שלא יוצאים ידי חובה של מצה במצה של מעשר שני לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, אז גם במרור של מעשר שני לפי דעתו לא יוצאים ידי חובה במצה של במרור של מעשר שני בירושלים. ועד כאן דף למתת.